צריכים להבין שסיום שעובדים, סיום השעובדים, אז המון בית ישראל עסוקים בתיקונים הלילה, ומי שרוצה לראות את זה במציאות, נסע למירון ויראה שם הלילה. המונים שנשארים כל הלעירים, תהילים וכל מיני תיקונים. חוץ מנה שם בכל הארץ עם הרבה תיקונים הלילה. מכיוון שכמו שאנחנו יודעים, הרבה צדיקים מיוסרים כעת, הרבה צדיקים מיוסרים. זה צריך להיות כפי לא להבין את התמונה. לחשבן אחד ועוד אחד מה רוצים מאיתנו. זה לא בשביל שאנחנו נלך עצובים מהפרצות באדמה. חוב, שנבין מה שאנחנו יכולים לעשות, מה שנעשה, לפחות מה שאנחנו יכולים לעשות. מה שלא יכולים לעשות, לא נעשה, בין כך. כן, אבל מה שכן יכולים לעשות, פחות שנעשה. מדברים שאנחנו יכולים הרבה לעשות. הרבה יכולים לעשות, אם אדם מאמין בעצמו, הוא יכול הרבה לעשות. פרט שיודעים שזה סוגר כל השואבים, והתרפול סוגר עכשיו, ואנשי השואבים ככה יראה גם כן החורים שלו. לפי הפורים הרי הפסח, ולפי הפסח יש שירת עומר וכן הלאה, ומי יודע איך הדברים יתפתחו לאיזה כיוון, מקווים רק לרחמים. זה לא צריך להיות חכם גדול, להיות בקיא גדול בפוליטיקה, בשביל להבין שיש פה מצב שהוא בוער כל הזמן. אי אפשר לדעת גם כאלה מוביל כל הסיפור בארצות ערב עם כל הבלבול שם. שכחתי מצרים למצרים. בקיצור, אנחנו לא פרשת דרכים על כל הקופה. ובוודאי שכל אחד בפני עצמו יש לו חשבון עם הקדוש ברוך הוא. רק אנחנו כל מה צריכים להיזהר שאנחנו לא מצד אחד. לא משגעים את עצמנו. כי רמי פאניקה לא עושה כלום, בציאות. אדם תרפיר מפיר לפאניקה, היסטריה לא עושה כלום, פשוט לא עושה כלום. מעוזרת יד. מצד שני, גם מי שהראשון אפשר לעבור לשינה. צריך להעביר הילוך פה, צריך חייבים להעביר הילוך. גם בלי להגיד תחזיות, גם בלי להגיד זמנים, גם בלי להגיד תרחישים, גם בלי להגיד כאלה דברים. גם לבד מהכל צריך להעביר הילוך. שאותו אני יכול להצטרף אלינו בתיקון, יש לנו את האמירת תהילים ועוד כמה דברים שצריכים להגיד. ומי שלא, גם כן בפי שלו, לבד. כן, זה בועדות, אם זה תיקון, אמירת כל התהילים, זה אם לא יכול, אני כמה פעמים תיקון הכללי, תיקון חצות, מה שיכול לעשות עליהם, זה מאוד חשוב. זה חשוב כל יום בשנה. אבל עכשיו, מכיוון שסוגר את השואבים, סוגר את כל העניין הזה, אבל גם תיקוני הברית הם חשובים מאוד, הם חזקים מאוד, תיקוני הברית. והנה כבר רואים שיורד גשם ורואים דברים יפים. אז זה ודאי שיש תשובה מלמעלה, אתה מגיב. מגיבים מלמעלה, כן? כי זה בעצם כל הבעיה שלנו, שלא מגיבים. נושא השיעור היום, יש חלק פה שמות השיעור הזה יום ראשון, לשמוע את השידור חוזר. יש כאלה ששמעו את זה לפני 10 שנים. שימו את זה גם כן שידור חוזר, אבל זה אף פעם לא אותו דבר. כיוון שכל פעם זה משתנה לפי העניינים. אותם סיפורים, אותם רעיונות, אבל מתברר שזה כל פעם יורד אחרת. כי בסך הכל, הסוגיה הזאת שאנחנו רוצים לדבר עליה היום, היא סוגיה שצריך עם האדם כל החיים שלו. כל החיים זה הולך בכל המדרגות. והסברנו שוב, הסברנו את זה. בכל הדרגות הולך עם האדם העניין הזה שנקרא תחיקת השעה. זה כמובן משנה צורה, מלביש צורה אחרת כל פעם, בכל דרגה. אבל הבחינה הזו של דחיקת השעה, זה, אין אדם מנוחה מזה. כי גם אדם שנמצא ברוחניות, אז גם אצלו יש דרגות כאלה, גם בחינה של דחיקת, יוכל לבחינה של דחיקת שעה, שרוצה להספיק עוד ועוד, ראינו את זה פרשת השבוע הקודם, פרשה הקודמת, התקענו בתופעה הזאת, שהקדוש ברוך הוא הזהיר אותם, תיזהרו בדחיקת השעה, תיזהרו מהעניין הזה שהר סיני בוער, אש ירדה מלמעלה, נפתח הלב, ואז אדם רוצה קדימה, עוד, 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 הנה, יו, הנה, שתבח שמו. התגלה כבוד השם על הר סיני, אז הלב נפתח. אז הקדוש ברוך הוא צריך לצוות אותם, תיזהרו לו להתקרב יותר פני להר. כי תהיה פה בעיה גדולה מאוד, ראה משה אל השם. לא יוכל עם לעלות אל הר סיני, כי אתה ידעת בנו למור הגבל תאה וכתשתו. ואז, לפני כן, הירד השם על הר סיני, אל ראש ההר, יקרא השם למשה אל ראש ההר ויעל משה. ויאמר השם משה, רד לרד בעם, תזהיר אותם, ונהרסו אל השם לראות ונפל מנורה. וגם הכהנים הניגשים אל השם התקדשו, ונפרוץ בהם השם. כן? אפילו שהם מצווים על הבכורה, על העבודה, אפילו, כן, אף הבכורות. גם הכהנים וגם הבכורות, שמצווים על העבודה בבית המקדש, כן? צריכים להיזהר. זאת אומרת, פן, רשקל מביא, פן יהרסו, שלא ירסו את מצבם, הידי שתאוותם אל השם לראות ויקרבו לצד ההר. זאת אומרת, זה הכל רוחניות, נטו. בכל אופן תיזהר, תעצור, זה מסוכן מאוד. מה שנקרא אצלנו ריבוי השמן, נכבד הלב. ריבוי הזה נקרא. אז מצד אחד, יש את העניין הזה, מצד שני, יש את העניין שדם צריך כל פעם מתעורר מחדש, וליפול לשינה. וזאת סוגיה לא פשוטה. זאת סוגיה לא פשוטה, מאוד סבוכה. כל אחד, רק על משך השנים, לומד להכיר את עצמו, איפה הזיופים שלו. מצד אחד יש שחיקת שעה שמקבל הערה, הוא רוצה מהר מהר מהר. מצד שני, אין לי כוח, עזוב, אני הולך לישון. עד שמתעורר נזכר שבעצם אני ישן פה. אני כבר ישן כבר הרבה שנים. טוב שהתעוררתי, פתאום משובבים, מתעוררים, מה קרה פה? רציני, מתעוררים. אני כל הזמן ישנתי, ואם אני לא הייתי ישן, תכן שהייתי מריץ מהר את הדברים, יותר מהר. בסדר, עכשיו אין לי כל כך חלב שנשפח. מה שהיה, היה. סעלה. למה לא מוכרים חלב שנשפח? כי הוא כבר נשפח. אבל זה לא סתם כי הוא נשפח. עד שאתה עוסק לבכות עליו, תעסוק בניגוב ותמשיך הלאה. כבר נשפח החלב. מה אתה בוחר שנשפח החלב? באותה אנרגיה פשוט שאתה הולך לבכות על זה, תתעסק עכשיו בניקוי המקום ולהמשיך הלאה. אחרי זה אומר, איך טעיתי, אחי, אם הייתי עושה ככה, מתנהג ככה, לפני כך וכך, כמן. כבר קיבל הערה, כבר קיבל... זה ודאי שזה כל יהודי וכל יהודייה, בנפש, עמוק עמוק שם. הסברנו זה כמה פעמים. רבנו מביא את תורת ת' חלק שני, לכתם מוהר"ן, של כל אחד ואחד, כל יהודי וכל יהודייה, יש מנוע. לא צריך להמציא ליהודי מנוע, צריך רק לחדש לו את המנוע. כן? מה שנקרא, זה נקרא תיקון 2000. איך זה נקרא? טיפול 10,000. 10,000. אז המנוע נמצא, רק המנוע הזה הצטבר עליו לכלוך, והלכלוך הזה גורם שהמנוע לא עושה, לא עושה טוב. במה זה מתבטא? אין חשק, אין רצון, דיכאונות, כל מיני בלבולים. בדור שלנו הרי זה כל כך מצוי העניין הזה. אז הולכים לשאול במומחים, מה מדובר כאן, למה אני נמצא שם? אנחנו צריכים לטפל בעניין הזה, שנקרא פריקת השעה היום. הגם שלא נמצא את זה בלא בשיעור אחד ולפני שיעורים, אי אפשר למצוא סוגיה כזאת כבדה למורכבת בשיעור אחד. אין סיכוי. לפני כמה שנים מצאנו דיסק, שריקת השעה. מישהו פה שמע את הדיסק הזה? שריקת השעה. אז שמעת? הדיסק של שריקת השעה זה דיסק מאוד חשוב. אחרי שמישהו שמע, מישהו שמכיר את הדיסקים שלנו, שמע את הדיסק הזה, שריקת השעה, אז אמר, תסלח לי, הדיסק זה שריקת השעה. יש פה בעיה שאתה מדי דחקת את השעה בדיסק הזה. הכנסת החומר של כמה שיעורים בשיעור אחד. אחרי שהתחלתי להאזין קצת, אז הבנתי באמת את הבעיה שם. הייתה ממש דחיקת השעה שם. ככה זה עובד. כי זה נושא עם הרבה ענפים, רב פירות, ואי אפשר למצוא אותו בשיעור אחד. וכנראה רצים בשיעור אחד למצוא אותו, זה לא הלך. לכן מסענו סדרה של שיעורים על השיעור הזה. מי שזוכר, זה היה 3 שיעורים על הדיסק הזה ולא סיימנו. עכשיו אנחנו מכיוון אחר רוצים לדבר. זה לסכם גם כן ולהמשיך הלאה. הפרשת השבוע הנוכחי, אנחנו מוצאים גם כן את הנקודה הזאת, שהקדוש ברוך הוא מגלה לנו שהולכים לכבוש את הארץ, אז גם כן יש נקודה חשובה מאוד שקשורה לתקיעת השעה. הנה אנוכי שהולך מלאך לפניך, לשמורך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי. ישמר מפניו ושמע בקולו, אל תמר בו, כי לא יישא לפי שעכם תשמי בקרבו. וכן בהמשך. ושלחתי את הצרעה לפניך, וגרשה את החיבי, את הכנעני ואת החיתי מלפניך. אז הכל נפלא, הבטחות של הקדוש ברוך הוא. רק מה הזערה? לא אגרשנו מפניך בשנה אחת, פן תהיה הארץ שממה, ורבה עליך חיית השדה. יכול להיות פה להיווצר, יכול להיווצר פה בעיה. אם אני אסלק מיד את המקום, תהיה פה שממה, ורבה עליך חיית השדה. אלא מה? מעט מעט אגרשנו מפניך עד אשר תפרה ונחת את הארץ. כיבוש הארץ. להגיע לקדושת ארץ ישראל, אגם שאתם מאוד מאוד רוצים כבר לזכות לזה, כי באתם ממקום רחוק, סבלתם הרבה בדרך, 42 מסעות, אתם עוברים דברים מאוד קשים, 42 מסעות לא קלים, כיוון שצריכים להכניע את הספר האחר שם בכל המדבר. הם דרכו על הנחש והקרב וצרף במדבר. וברור הניסוצות הקודש שיש במדבר, הם צריכים להכניע את הנחש, צרף והקרב, מדרוך עליהם ממש. אחרי 42 מסעות כבר גמרנו, זהו זה. עברנו ככה בהרפתקאות. ראינו את זה ביציאת מצרים, את ההרפתקאות שהם עברו. מגיעים לארץ ישראל, גמרנו, די, זהו, עד כאן. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם צודקים. באמת, מצד מה שהחוויות שעברתם, אז היה מן הראוי לזרז לכם את הכל. אבל מה אפשר לעשות שלא כך נבנית הקדושה? זה לא נבנה כך. תרבה עליכם חיית השדה. יש תהליך, אתה מסלק את מה שצריך לסלק, אז הולך, שתבין עוד שזה נבנה. ממילא, מעט מעט אגרשנו מפניך עד אשר תפרה ונחלת את הארץ. עכשיו זה יהיה טיפינט עם כיבוש הארץ בעצמה. הכיבוש בעצמו של הארץ ישראל, זה כבר ילך טיפינט טיפינט. זאת אומרת, הרבה סבלנות. נותן זה... זה מעניין לגבי מה זה נוגע, מה זה נוגע לנו בעצם. אנחנו נספר פה שני סיפורים. אחרי שנלמד את הסיפורים האלו, ננסה לראות מה אומר רבי נתן. ואחרי כן, נראה כמה נספיק בסוגיה הזאת. עוד פעם אני אומר לך, אותה הסוגיה הזאת אי אפשר למצוא אותה בשיעור אחד, ולא בכמה שיעורים. הסוגיה עם הרבה הרבה פרטים, הרבה עניינים. יש עניין של דחיקת השעה ברוחניות, יש בגשמיות, יש עניין של בן אדם לחברו. יש הרבה הרבה סעיפים העניין של דחיקת שעה. בואו נראה מה משמיים יובילו אותנו, וטוב השיעור אם תהיינה שאלות, יהיה זמן, אולי נענה גם על שאלות, אבל בסך הכל הכללי זה ודאי שאי אפשר למצוא את זה בשיעור אחד. יש גם תחיקת השעה בתפילה, יש כמה סימפטומים שמעידים על תחיקת השעה, אולי גם זה נעם נזכה לעמוד על זה. מה הסימפטומים שמעידים על תחיקת שעה? כי חז"ל מנדים אותנו שהדוחק את השעה, השעה דוחקתו. זאת אומרת, אם אדם דוחק את השעה, הוא רוצה לקבל משהו טרם עת, אז מה שקורה, הוא יפסיד את זה. הוא יפסיד את מת הישועה שלו. כי הוא בדיוק שתבוא הישועה, הוא יתנהג בצורה לא נכונה, ויפסיד את הישועה שלו, חס ושלום. ואז, עד שתבוא יבוא הסיבוב הבא עוד הפעם, אז שאלתי מישהו באחד השיעורים, אז אם כך לעולם הוא לא יזכה. כי כל פעם זה יבוא אליו הסיפור הזה, הבלבול הזה של דחיקת השעה. שבעל דבר שם הוא מוציא כלים מיוחדים לשגע את הבן אדם. הוא מכניס אותו ללחצים, משגע אותו ומוציא אותו מהאיזון, ואדם מתפוצץ ואחרי מסית השעה שלו. אז לכאורה זה לא יהיה אף פעם העניין הזה לפי הכלים האלו. השאלה הטובה, השאלה הנפלאה, והתירוץ יותר פשוט. כן? כן? התירוץ הוא, אתה צודק, פעם אחת הוא לא נושע, פעמיים הוא לא נושע, כל פעם מחדש. בינתיים, אתה צודק, הוא לא למד תלקחים, אבל בינתיים מתייסר האיסורים האלה בחשבון. גם אם הוא לא למד לקח, גם הוא לא למד את הסוגיה טוב, איך לעצור את עצמו בזמן הזה הנכון, כן? אבל האיסורים מצטברים, ולא נעלם מן הקדוש ברוך הוא. וקץ שם לחושך, באיזשהו שלב בסוף זה, זה עד כאן. עד כאן, זהו זה. הסיפור הראשון שלנו, סיפור מפורסם וידוע. הסיפור השני פחות מפורסם. למה אני מדגיש שהסיפור שלנו מפורסם? שלא יתעוררו אלו שמכיר את הסיפור ויגיד מכירים אותו. אז תחכו לסיפור השני, אותו אתם בטח לא מכירים. כן. הסיפור הראשון היה לפני מעל 200 שנה. מעל 200 שנה שלא היה עולם הישיבות כמו שהיום קיים, בן פורת יוסף, כן ירבו. כאשר ישיבה, כמו שאנחנו יודעים, מה זה ישיבה? לומדים תורה, מתפללים ואוכלים וישנים, מסגרת של פנימיה בקיצור. אז זה לא היה העניין הזה. אז מסגרת של ישיבה זה היה לומדים תורה, מתפללים בישיבה, אבל ישנים ואוכלים אצל בעלי בתים. זה אנשים שזוכים, שיש להם אפשרות ואמצעים לארח את הבחורי ישיבות אצלם בבית. כל אחד לפי היכולות שלו. זה היה... רגע. כן. כן. זה הקפטן, כן. אז אחת המשפחות שזכו לארח לביתם בחור ישיבה כזה, הם זכו שהבחור הישיבה הזה יהיה גם מתמיד מיוחד, עילוי, שקדן גדול, עם כל המעלות שהולכות להצמיח אדם גדול בישראל. אבל בגלל זה גם כן, בגלל הסיבות האלו, גם היה מאוד קשה. כי בגלל שהוא היה מתמיד גדול, שקדן גדול כזה, אז הוא הגיע גם בשעות לא שגרתיות לבית. אם יש שעה מסוימת, 11 או 12, הוא יכול להגיע מ-2-3, כי הוא מהגודל אהבת התורה שלו, הוא לא יכול להפסיק. ממילא, זה היה קשה לבית. מצד אחד צמחו שזוכים לארח כאלה, הכניס לבית כזה צדיק גדול, מלחם כזה גדול, אבל מצד שני זה מאוד קשה היה. אז בני הבית ביקשו מאבי המשפחה שזה קשה להם. הם לא יכולים לעמוד לזה. כל השעות שהוא מגיע, זה מקשה את בני הבית. והוא אבי המשפחה כל הזמן, בכל אופן, תמיץ עליו, וניקש, מתחנן להם, שבכל אופן יעזרו בסבלנות, עוד קצת ועוד קצת, כי סך הכל נזכות גדולה מאוד. וככה זה נמשך תקופה, וחיכו בסבלנות. חודשים חלפו, תקופה ארוכה חלפה, ובכל אופן, זה קשה מאוד היה. עד שעברה תקופה, שהוא, אבי המשפחה בעצמו, היה כבר בבעיות כספיות גדולות. והוא בעצמו עבר לחצים, מה שנקרא מעברים קשים. ויום אחד, פשוט הוא פוצץ והתפרץ. ואמר לו, עד מתי אתה חושב ככה? זה לא מתאים. אחרי זה כמובן הוא חזר בו. אבל כבר זה היה מאוחר. הבחור הזה הבין שזהו, פה זה נגמר העניין אצלם. זה לא שייך, זהו, לא שייך. כמובן שאחר כך ביקש להתנצל לפניו, להסביר לו שבעצם אני מאוד רוצה אותך, כי עברתי מה שעברתי, כן, בדיוק בתקופה של לחץ, ולכן זה התפרץ, אבל אני מאוד מאוד רוצה שישאר אצלם. בינתיים הבחור, למחרת הבחור לא הגיע. אחרי יום אחרי כן הוא כן הגיע, ואז הוא בא לבשר אותו בשורה מאוד מעניינת. הוא אמר לו, תראה, התקופה הזאת שהייתי אצלכם, יש לכם זכות מאוד גדולה. מאוד גדולה בשמיים. אבל מצד שני, הפסדתם, היה חסר עוד יום אחד, בדיוק ביום הזה שהתפרצת, אומר, אבל אני ביקשתי, אני מבקש ממך סליחה, אני אומר, אני מקווה את הסליחה, ודאי, מוכן, ודאי, ודאי, אבל תבין, מה שקורה ביום שהתפרצת, זה היה בדיוק היום, ובדיוק היום שהיית צריך להמתין עוד יום אחד, בדיוק היום הגיע אליי מברק חשוב, שמזמינים אותי להיות רב מקום מאוד חשוב, מה מדובר פה באדם שהוא עילוי, בחור שהוא עילוי, שהכיר אותו בעולם הישיבות, והציע לו משרה של הבנות במקום מיוחד, וזהו, והוא הולך למשרה הזאת. עכשיו הוא מספר לו מה בשמיים הייתה אחרא. אמר לו, מכיוון שאתם לא המתנתם את היום הזה המסוים, אז הפסדתם הפסד גדול. רצו לתת לכם משמיים מתנה, פרס מאוד גדול, של דורות, של תלמידי חכמים דור אחרי דור. בעבור מה שאתם הייתם מוכנים לתת לי אכסניה בבית שלכם, בתקופה לא פשוטה, בזמנים לא קלים. אבל מכיוון שאתה לא עמדת בניסיון ביום האחרון, אז הפסדתם את המתנה הגדולה הזאת. מצד שני, כיוון שעל כל פנים כן הייתי צריכם תקופה ארוכה, אתם הולכים כן לקבל פרט גדול, אתם הולכים לקבל עשירות לדורות, דור אחרי דור של עשירות, אתם הולכים לקבל דורות של עשירות, אבל את הפרט היותר מיוחד, שגדולי תורה את זה הפסדתם. ומי מדובר היה? דובר במשפחת רוטשילד המפורסמת, שהם הולכים להיות עשירים גדולים בעבור מה שהם זכו לארח ולאחסן בביתם את החכם צבי. חכם צבי שהיה ענק שבענקים, מה שמוכר בטוב שהוא חכם צבי, שבעצם, מי זה היה אבס? היה אבס רבי יעקב בן צבי, בן חכם צבי. חכם צבי, הוא היה גאון בתורה עצום באירופה, הוא נסע, הוא הלך לטורקיה כדי ללמוד תורה בטורקיה, שכן הם ראו את הגדולה שלו, אז הם בטורקיה הסמיכו אותו לחכם בשי, שבא ללמוד ונמצא מלמד. ולכן הכתירו, לכן השם חכם צבי התקבל לדורות, כן, מטורקיה, כן, מה שנקרא חכם בשי. היה גאון עצום, הוא גאון איסורים קשים מאוד בחיים שלו, מסכת חיים מאוד מאוד קשה. מסכת חיים מאוד קשה, והיה ענק שבענקים, ואותו הם זכו לארח בבית. אז מילא מה שיצא, הם הפסידו פרס גדול של דורות של גדולי תורה שרצו לתת להם, כנגד זה מה הם קיבלו? הם קיבלו עשירות דורות, משפחת רוטשילד. שימו לב איך בשערים מסתכלים מה זה נקרא פרס גדול ומה זה פרס קטן. עשירות לדורות של תמכי תורה, תומכי תורה, תמכי אורייתא, תומכי תורה זה דבר עצום. לזכות להיות תומך בתורה, דבר עצום כשעצמו. אבל זה רחוק רחוק מאשר גדולי תורה לדורות. זה הסיפור הראשון שמראה ריבונו של עולם איך זה כשמגיע הזמן המסוים והמיוחל, איך הבעל דבר יש לו כוח לבלבל את הבן אדם, לשגע אותו עד כדי בלבול המוחין. אבל כל פנים מה שאדם עשה זה לא נעלם, מה שאדם השתדל לכבוד שמיים לא נעלם, אדם מתייסר, אדם משתדל ומתאמץ, שום דבר לא נעלם. סיפור השני היה בזמן הגאון מווינה. בזמן הגאון מווינה, וזה התלמיד של הגאון מווינה, רב חיים וולוז'ין, זכר צדיק לברכה. הגאון מווינה, היה לו תלמיד רב חיים וולוז'ין, תלמיד מובהק שלו. בעל ספר, מחבר ספר נפש החיים. בזמנו היה יהודי עשיר גדול מאוד. אבל עשיר לא בסדר גודל שאנחנו מכירים, קצת יותר מה שאנחנו מכירים. כן? אנחנו מכירים עשירים גדולים, יש יותר עשירים. כן? זאת אומרת, לא מיליונר, מיליארדר. מה הפירוש? אז בשעתו היה נקרא אל הון. מה זה נקרא אל הון? זה העשירון העליון, אל הון. בכל היוניברס, זה לא רק בארץ ישראל, כן? בכל היוניברס, זאת אומרת, מהעשירים הגדולים בעולם, או, תבח שמו, מהעשירים הגדולים בעולם, זה משהו בסדר גודל עולמי, צל עולמי, כאשר הוא הקפיד מאוד מאוד לתמוך בעולם התורה בכל אירופה, ונתן מכספו, הוזיל מכספו, חומש, לא 10% מעשר, אלא 20%. אנחנו שומעים את זה, אנחנו, זה מה זה כל כך, מה אתה, אנחנו משבח אותו. מה כל כך מיוחד פה? תביא לי עשירת מזה, אני נותן 30%, לא 20%. אם היה לו מיליארד, והוא נתן מזה עשירית, כל 20%, תביא לי 10 מיליון, אני מביא איזה 30%, אני מביא. זה מה שאדם מדמיין לעצמו, מה הוא לא יודע? שכמה שמגיע לו יותר כסף, מקבל יצירה גם יותר גדול. את זה אדם לא יודע. והיו סיפורים כאלו, לעשרות ולאלפים, שסיפורים כאלו, כמו שאחד הגיע, תמיד של החפץ חיים הגיע אליו, אמר לו, כבוד הרב, אני ביקשתי עשירות, בירכת אותי. גם הזהרת אותי. עכשיו הבנתי למה הזהרת אותי, אבל אני לא מבין מה קרה פה. מה קרה פה? שהייתי בחור בישיבה, הייתי לארג' גדול, היה לי לב רחב לתת לכולם, מהמעט שיש לי. נהייתי עשיר, קשה לי, נהייתי קמצן, מה הולך כאן? המסתבר היה, איפך המסתבר, היה צריך להיות כפוך. שלא היה לי כסף, והיה צריך להיות קמצן, שיש לי, צריך להיות עם לב רחב. זה קרה הפוך. לא היה לי כסף, והמעט שלי, התחלקתי עם כולם. כן? עכשיו פתאום נהייתי עשיר גדול, אני כל גוש הצבעונים, אני מתחיל לחשוב, מה פתאום שאני אתן לו, אני 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 אתן לו, וקשה לי מאוד עושים את המעשר. מה, איך זה יכול להיות? אמר לו חפץ חיים, הוא הביא לו שם שער יפה, חפץ חיים, והסביר לו שבעצם, שאדם עם העשירות שלו גם מקבל יצירה בהתאם. כן? אז הם אין מנכלים כך בעשירים גדולים, כי יש להם כנראה יצירה כזה גדול, שעדיף להישאר כמו שאנחנו וזהו. רק מה שאין לנו פרנסה בסדר, ברווח, בלי חובות, ונוכל לנהל חיים נעימים ונחמדים. מעבר לזה, אל תקנה בכאלה דברים, אלא אם כן, משמיים כפרו עליך את זה, השם יעזור, שלא תיכשל. איך אמר פעם רובי קוצק? אחת האשליות של העני, זה שהוא חושב שהוא יהיה עשיר, יהיה לו טוב לחיים. ולא מן איזה יצרה הולך להיות לו. אומנם מאלו שלו הכל שם מתנהל, כן, הכל מתנהל שם בצורה כזאת כלילה, מצד לצד, כן, בקלות, כסף קטן שלו זה כסף שאתה לא מכיר אפילו, כן. אבל בעצם גם מי שיצרה הם של בלבולים מאוד גדולים. ואותו יהודי ירא שמיים, שהוא באמת שם היה אלון בעל מפעלים עצומים, מפעלים, מה שנקרא חובקי זרועות עולם, מפעלים אדירים, תרח בכל אירופה. זה תלמודי תורה, זה ישיבות, זה מפעלים חן, מפעלי חסד. זה משהו סדר גודל עצום, ענק. ונתן חומש בצורה סודרת, 20%, לא 10%, 20%. יש הרבה אנשים שנותנים צדקות, אבל מעשר הם לא נותנים. למה יכול להיות הרבה צדקה הוא נותן מעשר? איך זה יכול להיות? כי הוא מחלק הרבה צדקה, הוא לא שם לב לחשבן את המעשר שלו. מה זה המעשר? זה הוצאות שיש לך. יש הכנסות לעניין, על העסק שלך יש הכנסות, יש גם הוצאות. גם יש לך הוצאות בעסק. מה שנשאר נטו? 10% מה שנשאר מהנטו, 10% זה מעשר. אז יש כאלה שמחלקים הרבה צדקות ולא מחשבנים אף פעם, יכול להיות שהם עברו אפילו את המעשר, אבל יש להם צדקות, זה נקרא צדקות, אבל אין להם את הסגולה של מעשר, שעל זה נאמר עשר על מנת להתעשר. ועוד רבנו מביא כאן, אנחנו נביא עוד כמה מעלות של מעשר, מסוני ועוד כל מיני דברים שמסוגלים בעניין של מעשרות. לכן מן הראוי שאדם יש לו רווח מסוים, יחשבן בדיוק מהרווח כמה זה 10%, עד שתי מקומות אחרי הנקודה. אם נשאר לך רווח של 52,585 לחודש, אז זה 5,280, כן, כמה זה אמרנו? 52,285, אז זה 5,228.5, זה המעשר, כן? וככה עד שם כמו תחיל נקודה תחשב. אבל מתי אתה מחלק כספים? תרשום, נחלת לזה 5, לזה 10, לזה 20. סוף חודש, תסכם, תראי כמה עברת מהמעשר, וכמה נשאר עוד להעביר למעשרות. נחלק את זה הלאה. או עוד קבע וכו' שאדם נותן, גם נחשב בחשבון. ואז אדם זוכה לסגולה של מעשרות. עדיין לא מצוין את זה של מעשר, אבל זה על רגל אחת. אנשים מבינים לך מה עסקינם פה. אז היהודי הזה, שהוא אדם מאוד ירא שמיים היה, מאוד הקפיד עליך, 20%, מאוד הקפיד עליך. וראה זה פלא, פתאום המצב התחיל להיות מסובך שם, בעסקים שלו. והתחיל לדאוך. התחיל להסתבך, התחיל לדאוך, הוא עושה בדק בית, הוא בודק מה הסיבה, ולא עולה על זה. אולי זה כאן, אולי זה כאן, עוד פעם, ממשיך לדאוך, הלאה, הכנסות, הלאה. יורד, 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 ועד שבת אחת ירד הכל, ירד לגמרי מנכסיו. אז הוא לא נשאר בעל חוב, חב שלום, אבל ממש ירד לאפס, כפשוטו. ואז פנה להם חיים וולוז'י. אמר לו, כבוד הרב, אני לא מבין מה יכול להיות פה הסיבה. למה עשו לי את זה? אם אדם מועל בתפקיד, שהוא לא מחלק את הכסף כראוי, אז יקחו לו את זה, נכון. כי הכסף שלך הוא לא שלך, הוא של עניים. אתה סך הכל גבי צדקה. ברגע שיש לאדם כסף, כאלה רווחים בסדר גודל כזה, אז הכסף בידיים שלו הוא בעצם פיקדון, זה לא שלו, הוא חייב לחלק את זה. אם אתה מעלת בתפקיד, יכולים לקחת לך את זה. אז הוא אמר, לבחי וולוז'י, שהוא לא רואה במה הוא מעל בתפקיד. מה יכול להיות? מה הוא לא התנהג טוב? אולי הוא, אדם עובר עבירות אולי, הוא נכשל במשהו מסוים, הוא לא יודע. שבגלל זה אמרו עד כאן, מספיק. לבחי וולוז'י, לקח את העניין מאוד מאוד ברצינות. והוא הושיב שלושה דיינים, שהם יבדקו את כל ההכנסות וההוצאות, ממש ישבו על כל המספרים, וזה מאוד מורכב, כי זה מפעלים אדירים. צריך לחשבן מה זה נקרא הוצאה, מה זה הכנסתה, ולחשבן את כל הנטו בכל הכיוונים, לראות בדיוק מה נשאר, ולבדוק אם יש באמת בחומש. בדקו את זה. ואחרי תקופה שהם בדקו את הכל, הם הגיעו למסקנה, שאם יש פה איזה עבירה, אם הוא נחשב במשהו, זה רק אולי בזה שהוא נתן יותר מחומש. אולי בזה הוא נכשל, וחכמים אמרו באושה, שאדם לא ייתן יותר מחומש, כדי שלא יגיע מצב שהוא מזדקק לבריאות. ועם כל זאת, אז זה גם כן נאמר, שאם אדם יש לו עוונות, אז מוצא לתת גם יותר מחומש. שעל זה נאמרו חז"ל, חטאתך בצדקה פרוק. את העבירות שלך, תבדה אותם בצדקה. אז על כל פנים הם בדקו, ולא מצאו, בדקו את הכל, אמרו לו, אם יש איזו עבירה, זה אולי שהוא נותן יותר מחומש, לא פחות מחומש. חיים וולוז'ין אמר, לא נראה לי הסיבה, זאת הסיבה. בכלל לא נראה לי הסיבה. ולכן, אנחנו נשארו בתימה, בתמיעה אחת גדולה. לא יודעים מה הסיבה. חיים וולוז'ין שהיה בעל רוח הקודש, וענק בתורה, ולא יודע מה הסיבה. תמיעה גדולה. כמו שהיהודי הזה, ומשה הזה, אדם מאוד ירא שמיים, לא נפל ברוחו, גם פלא גדול, לא נפל ברוחו, אחרי שלקחו לו את כל הנכסים, לגמרי, אפס. כאילו אותך לא מרוצים לך משהו, חס ושלום. לא נפל ברוחו, הלך לבית המדרש. בבית המדרש מה עושים? לומדים תורה. כן, לומדים תורה. יום ולילה. כיוון שהיה יהודי ברוך כישרונות, כמבורך בכישרונות. אז הוא, ולמד תורה יום ולילה, התחילו לראות בית המדרש, צומח פה תלמיד חכם. עוד שנה ועוד שנה, צומח פה משהו רציני. ותבינו, וולוז'ין הייתה מפוארת תלמידי חכמים. והנה צומח פה תלמיד חכם. והנה חלפו כמה שנים, ראו שאחד מהחשבים בית המדרש פה נהיה. אחד מהחשבים ביותר. אדם בעל עסקים, בעל עסקים. כל הראש שלו היה כספים כל הזמן. ודאי, קבעתי מהתורה, כן? שם את בית המדרש, תראה מה צמח פה. בדרך כלל, מה אדם עושה כזה מצב? אומרים ידיים, מה כבר, אתה הקדוש ברוך, אתה לא רוצה שנהל עסקים? אין לי כוח לכלום, שלום. גם זה, תמיד הוא, נתת לי משהו ביד, שאני אוכל לעזור לעם ישראל. אתה גם, אתה לא מאמין בי, הנה, בדקו, לא מצאו כלום. שלום. רב משה הזה, שהיה אדם מן השמיים, חס בית המדרש ולא יתייש, השקיע את הכל בתורה. ועד צמח, תמיד חם גדול. הבן שלו ראו, הבנים שלו ראו אותו כך. גם הם, כמו אבא, השקיעו. אבל אם רואים שאבא משקיע כך, עזב את כל הכספים, עזב את הכל, והשקיע יום הלילה, גם הם השקיעו יום הלילה. שכן גם הנכדים כך. ואז התברר בעצם פה שנוצר מצב מאוד מעניין, שאז רב חיים וולוז'ין אמר, עכשיו אנחנו מבינים להפרה מה הקדוש ברוך הוא התכוון. הוא התכוון פה להצמיח דור אחרי דור של תלמידי חכמים גדולים בתורה. וזאת המשפחת סולובייצ'יק המפוארת, נקראת מה שנקרא שושלת בריסק הידועה. שם גאונים בתורה, צדיקים גדולים, ודור אחרי דור, משפחת סולובייצ'יק המפוארת. זה התחיל מרבוי של סולובייצ'יק, שהקדוש ברוך הוא לקח לו את כל העשירות שלו, כדי להצמיח משהו יותר גדול. זאת אומרת, איך בשמיים מסתכלים על דברים, ואיך אדם לא יודע לקראת מה רוצים להוביל אותו, ויכול להתקע עם עצמו, למה הקדוש ברוך הוא עושה לי כאלה דברים מוזרים, ואז אין חשק ואין כוח לשום דבר. ולנו זה לימוד מאוד מעניין, מצד אחד הסיפור הראשון, לא נתנו להם להיות גדולי תורה, נתנו להם עשירות גדולה. פה בדיוק הפוך. לקחו את הכסף, נתנו גדולי תורה. איזה פלא, איך מסתכלים בשמיים על כל אחד, איך עובדים עם כל אחד. מה הרבינה שלהם לקרותי הלכות? מסביר לנו כאן נקודה מאוד, את כל הנקודה שלנו. בואו נראה איפה אנחנו נופלים בעניין שלנו הפרטי. כן? אנחנו הרי צריכים ישועות. כל אחד מאיתנו צריך ישועות. אחד צריך ישועה, אחד צריך שידוך, אחד צריך פרנסה, אחד צריך בריאות, אחד צריך שלום הבית, אחד צריך ילדים. כל אחד צריך את הישועה שלו. כן, אחד צריך שלום במשפחה, אחד שלום עם השכנים. כל אחד צריך משהו אחר. ומשקיע בפיות לפעמים, עושה דברים מסוימים. דברים לא זאתים בדיוק פשוט. הוא לא מבין מה קורה כאן, איפה נעלם את הפיות שלי, איפה זה הולך כל עניין, מה שאני משקיע. אני לא מבין למה זה ככה מתנהל כל הסיפור הזה. הוא אמר לי שהוא אמר 40 יום פרק שירה, הוא תלם אותה בבני ברק. אמרתי 40 יום פרק שירה ונושעתי. הלכתי, הסתכלתי למודעה שלו, כתב, הבטחתי לפרסם, פרסם. כיוון שהוא תלם למודעה, התחלתי לשים לב שבעצם עוד הרבה אנשים טובים מודעות כאלו. זאת אומרת, יש גבולה כזאת, 40 יום פרק שירה. אז בא לי אחד, אמר לי, סלח לי הרב, אני לא הבנתי. אני אמרתי 5 פעמים 40 יום, לא אמרתי, לא נושעתי. מה, אני אפלה כזה במה? הודעה כזאת? אמרתי 5 פעמים 40 יום ולא נושעתי? ואם אני אבשר הפעם השישית, ואני אקלה מודעה, אמרתי 6 פעמים 40 יום ונושעתי? אמרתי, תמיד, אתה הולך לשבור את האנשים. זה סגולה, זה לא ודא, אין פה ודאות. אחד אמר 40 יום פרק שירה, מנושע. אחד הלך לקבר כזה של רבי טרפון, אחד הלך לנתן מנוזיל, אחד הלך לפה, אחד זה נתחיל לקדקות כאלו, הוא חילק דיסקים, זה עזר לעניים, זה נשאר בלילה, כל אחד, לך תדע. ויש אחד שעושה את הכל וגם מנושע. נו, לך תדע, אפשר לדעת. אבל יש מסלול. יש מסלול, מה רוצים מאיתנו? אומר רבי נתן, ניקוצי הלכות. כי באמת אין לך אדם שאין לו שעה. אין לך אדם שאין לו שעה. זה פרקי אבות, נכון? לכל אדם יש לו שעה. מה זה שעה? שעה השם לתפילתי. שעה. פני השם לתפילתי, אין לך אדם שאין לו שעה. אך הרבה עובדים שעה שלהם. שימו לב אותם, רבי נתן מגלה לנו. הרבה עובדים שעה שלהם, שהיו יכולים להצליח בה, בגשמיות ורוחניות. יש לו שני נושאים. גשמיות זה נושא אחד, רוחניות נושא אחד. למה מפסידים את זה? על ידי חוכמתם של הבל. סברות. שטויות שרץ בראש. על ידי שדוחקים את השעה. כמו שאמרו חז"ל, כל הדוחק את השעה, שעה דוחקתו. זאת אומרת, הוא רוצה, הוא יושב עם סטופר, נו כבר, וכשמגיע הזמן המיוחד שהיה צריך להגיע, הוא יוצא מהכלים, עושה טעויות, וזה מפסיד את הרגע הזה. מפסיד את זה. השעה דוחקתו. כי השם יתברך מקיים, אם חסיד תתחסד, אם כבר תמים תתמם, ואם עיקש תתפתל. מאחר שהוא עיקש, ורוצה להתעקש, שימלא לו השם יתברך תכף תתפתל. ורוצה להתעקש, שימלא לו השם יתברך תכף חפצו, אני כבר לא מסוגל לו, די, לא יכול, די, עד מתי? שימו לי רבותיי, הביטוי הפשוט שנקרא נמאס לי, מי לא מכיר את הביטוי הזה, נמאס לי, זה גם שליטת שעה, מה פה שנמאס לי? אני מאמין בשם, אני יודע שאני מנהל את הכל, אין לי כוח יותר, נמאס לי, זה שליטת שעה, זה ביטוי שעדור מאוד, מה זה נמאס לי? אין כוח, נמאס לי, פליטה קצת פשוטה. לכן אדם לא עוזר כמו שאמר, נרעס לי. פריקת שעה. וכשאין לו מה שחפץ, הוא אומר שאי אפשר בזה האופן לעבוד השם יתברך. לא יכול. אדם רוצה להתחתן, להקים בית, דבר אלמנטרי מיותר. נו, אז מה? אומר, אי אפשר ככה לעבוד השם, אי אפשר. ניסיונות מכל הצדדים. שיגעון. וגם הוא תקופת שרבים גם כן, שרבים גם כן. שרבים יום. כל האזור כולו שרבים. איפה שאתה הולך, שרבים. איפה שאתה הולך, נתקל לבעיות. זאת אומרת, אני כוח לכל הסיפור הזה. מה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לתת? אני לא מבין מה הסיפור שלו. אבל זה דבר אחד, צריך פרנסה. צריך פרנסה. זה ביזיון גדול. אין לו כסף, אין לו. הוא לוקח מפה, הוא לוקח לשם, הוא לוקח משם, הוא לוקח מפה. ביזיון. אדם צריך איזו ישועה, ואין לו. הוא לא מבין מה קורה כאן. אני דבר, הקדוש ברוך הוא, אתה מנהל את העולם, לא מנהל את העולם. אני רוצה להבין. זה, אתה אחראי כל הסיפור הזה? אני לא מבין, האוקיינוסים שלך? המדבריות גם שלך? מה זה אוקיינוסים? תבין אותך, מה זה אוקיינוסים? אוקיינוסים זה קרישים. אני זוכר שהייתי ילד, ראיתי קריש. לא בים. תפסו קריש קטן. קריש קטן. קרישון כזה, זה לא קריש גדול, תפסו קריש קטן, לקחו כל מיני חומרי שימור, שמו אותו לצוגה, אני לא יכול לראות את זה. קריש קטן זה משהו די ארוך, כן? קריש קטן זה נקרא. קריש גדול, השם יעזור. היה קריש קטן, יכולת לגוע בו, כי הוא מחוץ ליד. כן? אז יש בים קרישים, יש לוויתנים, יש דג החשמל, יש דג, כל מיני דגים שם, כל מיני יצורים בים. יש בים, באוקיינוסים, כן? מי שיודע מה יש באוקיינוסים, יש שם גלים, לא 3-4 מטר, 30-40 מטר. לגולשים זה לא סיפור פשוט. סיפר לי אחד שגלש באוסטרליה, שהוא מומחה לגלישה, כן? הוא עבר שם דברים מאוד מוזרים, מסי ניסים היו לו שם. גם חזר בתשובה אחרת, כשורה מה שקורה שם. באוקיינוסים זה לא פשוט, אין כל עניין. ויש גם זרמים מאוד מעניינים בים. חוץ מזה, זה רק הים. סתם ככה יש כל מיני זרמים, מי שמכיר את זה, טורנדו, טייפון, הוריקן. זה לא החדר הכי סימפטי, כן? באמריקה זה עושה בלגן גדול. ויש במדבריות, נחשים ענקים ביותר, יש ביערות כל מיני חיות, עריות, דובים, נמרים, טיגרסים, כל מיני חיות. תבינו, רבותיי. הקדוש ברוך הוא אחראי על כל זה. כן, על הכל. כל היצורים האלו אחראי, על הכל. על הכל. וזה רק הגלובוס לבד. מה מחוץ לגלובוס? כוכבי לכת, כוכבי שבט, שנות אור יש בין כוכב לכוכב, כוכב נוגה, חושבים שיש שם יצורים, שם יעזור להם, כן? כוכב נוגה. כן. ועוד קומץ, וזה רק, והשמש, שזה פליאה אחת גדולה, השמש, וזה רק הגלקסיה שלנו, ויש עוד בלי סוף גלקסיות. אני לא מבין, הקדוש ברוך אתה אחראי על כל הסיפור הזה? הכל שלך? אז איפה אתה נתקע בסיפור שלי? אני לא הבנתי. מה אני סך הכל ביקשתי? מה סך הכל ביקשתי? פרנסה, בית שקט, ילדים טובים, חצר נחמדה, קצת ברווזים, מקום מתבודד, שמש זורחת בסטנדר, זהו. מה עשה הכל? גם זה קשה לך, כל הסיפור. אתה באמת נהל את הכל. אז איפה אתה נתקע איתי? איפה כאן, איפה מסתבר לך הסיפור? תעזור לי. תגיד לי מה, אני אעזור לך. מה, יש לך עניין נגדי דווקא? מה, לקחת לי דווקא בתור אובייקט? דווקא? מכל הבריאה אנחנו אותי בחרת דווקא. או שיש לך איזה קטגוריה כזו שאתה מיתם הולך דווקא להראות לכם? ואני דווקא בקטגוריה הזאת. שאנשים שאתה אומר להם, דווקא לא ייתן לך. תעשה לכל, לא ייתן לך, יש לך כזה דבר. בטוח שלא, אז למה זה ככה? יש לך תירוץ? אה, אין לך גם תירוץ. תבינים, אחד המתקעים עצמו. תבינו, למה אני צריך לדברים על השולחן? זה רץ לאדם, באנקול שזה בתת מוזע שלו, זה רץ כל מיני שטויות כאלו. כל זה רץ לו בראש. ככה בענף, בענף כזה של מחשבה מהירה. דרררט, רץ. לפעמים יש להם הקושייה, לפעמים יש לו מצאת איזה תירוץ, לפעמים תירוץ כזה צולע. נמשיך על למרות הכל, טוב, מה נעשה? נרדתי לסבול, השם יעזור. והוא צולע לי רחוק. ונניח שיש קטגוריה כזו שנועדה לסבול פה. נניח 20% בבריאה נועדו לסבול, אבל לסבול. ו-80% איך שאתה מעביר אותם. למה אני דווקא ב-20% האלה? יש לך תירוץ? עכשיו, כל השאלות האלו, מה שזה עושה לאדם, שזה מפוצץ אותו באיזשהו שלב. אז השלב שהוא צריך להיוושע, הוא מתפוצץ פשוט. כי הוא אוסף, אוסף, עוזב, אוסף, 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 הגיע הרגע, עד לשם הוא שורד, עד הרגע הזה. עד הרגע המיוחל הוא שורד, ושם הוא בא דבר שואף את הכל, אומר לו, אתה רואה? אין, התפוצץ שלא מפסד פס. לכן חייבים לנטרל את זה מהתחלה, את כל העניין הזה. כדי שיגיע הרגע המיוחל, הוא יבלבל, הוא יבלבל אותך. אבל אתה כבר מתורגל יותר, הבנתי, הכרתי, אני מכיר את הסימפטומים האלה, מכיר את זה, מכיר. אתה רואה, אתה רואה, אתה רואה, אתה רואה, אתה רואה, כך וכך, הלכת פה, הלכת שם, עשית את זה, עשית את זה, פה התפללת, פה רצת, 3 חודשים אתה רץ כל יום לנט, 3 חודשים אתה הולך למקווה, אומר תיקוני הכללי, הולך לשיעורי תורה, מחלק צדקות, מחלק דיסקים, אומר תהילים, עוזר לפה, עושה לשם, תכלס, תראה איך אתה נראה. לא משתלם כל הסיפור הזה. לנץ כבר לא תראו אותי. למה? אני רק אראו לראות אתכם ולצחוק. אז זה שלום. דבוא לנץ דווקא. אני אראו דווקא לנץ. למה? למה? כי זה אחד הסימפטומים. זה אחד הסימפטומים. הוא מוריד לך פרופיל. מתחיל להוריד לך דברים. אתה הרי נותן. אתה נידבת את נפשך לכבוד שמיים. אתה מנדב את עצמך לכבוד השם מדברת. אין תגובה? לא מגיבים מלמעלה? אומר רבי נתן, ומאחר שהוא עיקש ורוצה להתעקש, שימלא לו השם ימח תכף חפצו, מה זה תכף? זה כבר עבר זמן. כל אין תכף. וכשאין לו מה שחפץ, הוא אומר שאי אפשר בזה האופן לעבוד את השם מדברת. אי אפשר ככה לעבוד. לא מגיבים מלמה, לא נותנים, זה אני משקיע, לא רואים, לא רוצים. נמצא שהוא עיקש, הוא מערה אחר מילותיו התברך. כאילו חשלום השם התברך, בא בטרוניה עמו שלא משפט ישר. צריך, לא מנהלים משפט ישר. ואם אתה חושב כך, הוא אומר כזה שפורכו, אז גם השם התברך מתפטל עמו, והשעה דוחקתו. השעה דוחקתו. אבל ההולך בתמימות. באמת. הוא מאמין באמת כי ודאי צדיק וישר השם. ומה שסובל ייסורים ודחות הפרנסה חם שלום וכייצא, זה לטובתו, זה מאוד, זה לא קל. זה לא קל. אבל זה לטובתו. זה לא קל בכלל, כל המשחק, כל המשוואה בו לא קלה בכלל. זה לא סיפור קל בכלל, תבינו רבותיי, זה לא קל. כי אדם, אתה יכול להגיד לאדם, תשמע, תעזר סבלנות. אבל זה לא חוכמה. לא חוכמה להגיד, תהיה בשמחה, תהיה בשמחה, מה אתה עצוב, מה אתה עצוב, תהיה בשמחה, מה חוכמה להגיד לו כך, כשהוא בעצמו מיוסר. אתה בטוח שמתי היית בנסיבות שלו, היית גם כן מתנהג כך, היית מתנהג אחרת, שאתה אומר לו, תרגע, תרגע. אנחנו יודעים, מה שיצחק בנדר היה אומר, שאדם מחכה בתפילות, הישועה תהיה יותר יפה. אבל עצרה משגעתם לאדם, כבר לא מסוגל. מה זה שעד לא חכתו? אספר לכם סיפור. אחד התלמידים שלנו, לפני מספר שנים זה היה סיפור. כן. לפני מספר שנים היה הסיפור הזה, אחד התלמידים שלנו בא תשובה, התחזק מאוד יפה ורוצה להתחתן, להקים בית, שמירת הברית, שמירת הברית, לא טוב ואשבת יצרה, להביא תולדות, כן, משהו שם ציווה, חבוד שמיים, וזה לא זז, ולא זז, ולא זז. אז הוא החליט שהוא, בהתבודדות, הוא מעמיד את הקדוש ברוך הוא במקום. הוא יהיה מעל הקדוש ברוך הוא. שאם לא ייתן לו, אז הוא יתנהג כך וכך. בדרך כלל הקדוש ברוך הוא לא נבעל מאיומים. פעם הוא מאוד נבעל מהאיום שלו. הביא לו את השיתוף מיד. לא, בדרך כלל הקדוש ברוך הוא לא נבעל מאיומים כאלה. לא נבעל. להנהגה כזאת לא נבעל מאיומים. אבל במקרה שלו, הקדוש ברוך הוא כביכול נבעל מהאיום שלו. נתן לו מיד את השיתוף. כך. מה שקרה, שבאמת היא רצתה אותו והוא רצה אותה. הכל היה נפלא. נראה נפלא מאוד. נראה שהולך להיות שם משהו אידילי. לא רק אידיאלי, גם אידילי. זאת אומרת, הולך להיות פה אידיליה, משהו כזה, שלווה כפרית. רק בעיה אחת הייתה, ההורים ביניהם הסתבכו. הסתבכו אבל בצורה כזאת קשה, שלא רצו לבוא לחתונה. ונריבה קשה הייתה ביניהם, והוא פנה אליי, מה אני עושה? עכשיו, כשהוא סיפר לי את הדחיקת השעה שלו אצל השם יתברך בעניין שידוך, מאוד נבלתי מה שהוא אמר. שאמר לקדוש ברוך הוא, מאוד נבעתי מזה, אבל זה היה לאחר מעשה כבר, נאמרתי לו, זה טעות מה שעשית, אבל זה לא עזר, אבל זה היה לאחר מעשה, זה באמת השידוך. אז התחילו לרוץ דברים, לרוץ דברים, וההורים ביניהם הסתבכו בצורה קשה מאוד מאוד, המון דמעות השפכו ממנו, הוא היה למה לעשות. תלכת תלמידים שלנו שטיפל ישירות בעניין הזה, אז הוא גם איימו עליו, הוא גם היה מאוים. ובקיצור, לחתונה הזאת, ההורים אימו שלו יגיעו, ודמעות נשפכו שם, כמה דמעות. בסוף דבר, החתונה התנהלה, ההורים הגיעו, אחרי המון המון צער, והמון המון בחיות, הייתה חתונה ואיכשהו עבר בשלום, היה מתח מאוד גבוה באוויר שם בחתונה, מתח מאוד מאוד, אפשר היה להגיד את המתח באוויר, אבל זה עבר. רק הבעיה היא שגם אחרי החתונה, היה צער גדול שם. זאת אומרת, מכיוון שההורים הסתכסכו ביניהם, אז זה מאוד העיב על כל חיי המשפחה ביניהם. הם ניסו לבנות משהו שקט, אבל יש יחסים בין הורים, לאן הולכים, מי הולך, עד, איך הולכים, מה עושים. היה עוד הרבה הרבה סיפורים שנמשכו הרבה הרבה זמן. זה רצים שאנחנו, זה נרגע במשך השנים האלו שחלפו, היו כבר מעט שנים, כמה שנים מעט, אבל את כל הצער הזה היה יכול לחסוך אם היה יודע להמתין עוד בתפילות. שזה אמר יצחק בנדר, עליו השלום, שאדם ממתין בתפילות, הישועה תהיה יותר יפה. זאת אומרת, זה לא לרעתנו כל העניין הזה של להמתין בתפילות. אבל אם אדם מתפוצץ כבר, יכולים שיתנו לו את הישועה, אבל עוד לא הגיע הזמן. בטרם עת קיבלת את הישועה. ולפעמים זה פרנסה, ולפעמים זה שידוך, ולפעמים זה ישועה מסוימת שהוא צריך. אני הכרתי, היה לו חבר, יש לנו חבר שבריא השם ישמעו, יהודי ירא שמיים גדול מאוד. לפני שנים רבות, אמא שלו הייתה חולה אנושות. סיפור מאוד מעניין. סיפור מעניין של יהודי, שימו למה זה נקרא, איך זה עובד בשמיים, דברים מאוד מעניינים. ברוך אתה, אדוני, מלך העולם שהכל יעזור. הוא היהודי הזה, אמא שלו הייתה חולה אנושות. והוא איש של מבצעים. הוא איש מבצעי, זאת אומרת, אחד שהוא לוקח פרויקט, הוא נותן את כל הכוחות שלו לעניין הזה, אינטנסיבי, מרוכז, יום ולילה, לא מבטר. התחיל להשקיע כוחות לרפא את אמא שלו בתפילות, מבצעים, בכל מיני עניינים שהוא עשה. יום ולילה, לא מבטר. וגם עשה עם הקדוש ברוך הוא איזה דיל, לא יודע בדיוק מה שהוא אמר לו, ואילץ את השמיים לרפא את אמא שלו, והתרפא. היא נרפאה, לא רק פילי, היא נרפאה. משהו שם, הוא פשוט הקים אותם מביתת חוליה ממש במקרה שהיה כבר גמור. עשה את מה שאפשר לעשות, לא יודע בדיוק מה הדיל שלו, אבל אחרי כן שימו לב מה הוא סיפר לי אישית. מה שקרה זה, אחרי שאימא שלו הבריאה, אחותו, שהיא בעצמה הייתה אישה חולנית, אחותו, זאת אומרת, אימא שלו הייתה אישה זקנה, והיא התרפאה, נרפאה המחלה שלה. אחותו, שהייתה אישה חולנית, אבל המחלה שלה, החולי שלה, היה נרגע, יותר רגוע. ואחרי שאימא שלו התרפאה, נרפאה מהכל הסיפור שלה, עכשיו, בת אחת אחותו חלתה בצורה קשה מאוד מאוד, עד כדי שהיה ממש קשה לראות את זה. עכשיו, אימא שלו ראתה את הבת שלה, את אחותו, את הבת שלה, כל כך מיוסרת, עוד יום ועוד יום, והיא הבינה שהבן שלה הזה, הוא עשה את כל העבודה, הוא פשוט הפך את השמיים בשבילה. אז היא אמרה לו, מה עשית לי, אדוני? מה עשית לי שאתה גרמת לי שאני עכשיו צריכה לראות כאלה צרות, לראות את הבת שלי בכזה מצב? היא לא הייתה יכולה לסבול את המצב הזה. לא הייתה יכולה לסבול את המצב, היא נפשה מה שאין בך ללכת מהעולם. באמת היא נפטרה. תוך זמן קצר היא נפטרה. כי הייתה גם צדקנית גדולה, היו לה מצוות מאוד מיוחדות שהייתה עושה. היה לה גם תפקיד מיוחד, שנים מסוימות בחיים שלה. וגם מצוות בסתר, גם מצוות מיוחדות. צדקנית גדולה. אז היא ביקשה מה שאין בך ללכת לעולמה. כבר לא יכולה הייתה לסבול. אחרי כן שהוא סיפר את הסיפור, אז הוא אומר, תראה מה זה נקרא. מה זה נקרא, הוא דוחק את השעה. שהוא אילץ את השמיים בכוח, ואחרי כן, אמא שלו הייתה מסוגלת לסבול את הישועה הזאת. ואם אדם עושה פעולות מסוימות, זה לא לטעות, אתה תפסיד מזה. אנחנו צריכים ללך, איך שאמר רבי נתן, איך שאמר רבנו, אנחנו עושה מביא לנו בתורה חף. ודאי שאדם צריך להתעקש בתפילות. עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם ולא לבטר. לא מדובר על זה שאדם מתפלל ואומר מבטר. לא, אל תבטר. תהיה עכשיו. עוד הפעם ועוד הפעם. אבל אם ייתן, ייתן עם לב לב. אינך יודע חשבונות שמיים. אי אפשר לדעת אותם. וזה לא קל. זה לא קל. כי לפעמים אדם כבר לא מסוגל כבר יותר. אין לו כל. מה זה פרוש נמאס לי? אין כוח למצב הזה, רק לא רוצה לראות שינוי. כי הוא גם מרגיש מבוזה ומשפל. אז מה? איפה כל המצוות שלי? איפה כל מה שעשיתי? איפה מה שאני עושה עד היום? לאן זה נעלם הכל? מה, לא רואים את זה בשמיים? פה תפילות, פה תורה, פה צדקות, פה עזרה לעם ישראל, פה תהילים, פה... כל זה לא רואים, פה התאמצות. אז מה, לא צריכים להתאמץ? אז למה כל זה? עד שמתפוצץ, אומר שלום. ומה הוא לא יודע? תמתין הלאה, הלאה תמשיך הלאה, אל תוותר. אתה מונה כלים לישועה, השעה תהיה יותר יפה. מי שיכול להגיד לך חשבונות שמיים אחורה וקדימה? מי שיכול להגיד לך את כל החשבון של כל הגלגולים איתך? אבל זה קשה, ולכן צריך חיזוקים. זה לא חוכמה לזלזל, מה שאני להגיד, תרגע, תרגע. מה אתה מזלזל בו? אתה בטוח שאם אתה היית בניסיון הזה, היית יותר רגוע? אתה אומר, תרגע, תהיה בשמחה. יכול לחזק אותו, איזו מילה טובה, מה אתה אומר? תהיה בשמחה. לא יודע איזה כפתור ללחוץ עוד בשמחה. יש איזה כפתור סודי, לוחצים עם שמחים. הוא לא מצא את הכפתור הזה, תראה מה שקורה איתו. איפה הכפתור נמצא? פה מאחור בצדדים, איפה? דיקור סיני, לאן הוא ילך? מצא את הכפתור, הוא ילחץ וזה יהיה שמח. ולא מצא את הכפתור הזה. אתה אומר, תהיה בשמחה. הוא מיוסר. אבל כשבאדם בעצמו יודע את כל הסוד של כל העניין הזה, אומר רבי נתן פרושות, אבל ההולך בתמימות באמת ומאמין באמת, כי ודאי צדיק וישר השם. עוד לא הגיע השעה הטובה שלו. כי לפעמים אין אשר ידך נותן לו צורכי ישועתו תכף, עד שירבה בתפילה על זה. כמה זה תפילה? הוא אומר, זה מה זה תפילה? התפללתי. אני התפללתי, זה לא תפילה. קראתי את השמיים, בחיות, דמעות. הייתי מטוח, זהו, פעלתי. אז איפה זה נעלם? מה התירוץ? התירוץ הוא, אתה צודק, התפילה הזאת שאתה התפללת עם מאות שליש כאלו, באמת קראת את השמיים. זו תפילה ששקולה, נניח, ל-1,500 תפילות, דוגמה. אבל חסר לך עוד 12,000 תפילות כאלו. לא כאלו, 12,000 תפילות חסר לך. זאת אומרת, תפילה שגרתית שלך, זה תפילה? 1, 2, 3, 4. פה פעלת 1,500 תפילות. חסר לך עוד 12,000, מה נעשה? 12,225, חסר לך. זה עוד כמה חסר? הוא בטוח, זהו זה, פעלתי, זהו זה, אני מקבל את זה ודאי. תמשיך הלאה, אתה ודאי עשתה משהו גדול. אומר רבי נתן כאן בהמשך, שבדרך כלל זה כחסר תפילות, אבל לא תמיד זו הסיבה. לפעמים מטעם אחר, לפעמים יש טעמים אחרים, שאנחנו לא יודעים אותם, שתוקעים אדם במשהו מסוים. יש אחד שתוקעים אותו בשידוך, תוקעים אותו בשידוך. חבר שלו, נתנו לו מיד, חזר בתשובה. שנתיים, התחתן, עוד שנה, ילד, עוד שנה. קיצור, עגלות, נוסע, הכל נוסע, מגל נחתן, ומסתכל, אם אני הולך פה. כן. אומר המעטן, כי אין לך אדם שאין לו שעה. אין דבר כזה. איך תראה ישוע? אנחנו לא יודעים תראה ישוע, אבל אין דבר כזה. גם אם חייה לא ייתנו לו משהו באמת מחכה, חס ושלום. חס ושלום. ייתנו לו דעת לעניין הזה. בדרך כלל הישועה באמת כמו שאנחנו מבינים אותה. לפעמים זה לא ישועה כמו שאנחנו מבינים אותה. אבל ייתנו לו דעת לזה. אם אדם גר בבקתה קטנה, והוא רוצה בית רחב ידיים, הוא מתפלל על זה, ריבונו של עולם, בית רחב ידיים. תראה, הקדוש ברוך הוא ייתן לי מה שאני מבקש, אתה תהנה מזה. למה? אני אוכל ללמוד יותר תורה, יותר יישוב הדעת, אני אוכל יותר להיר פנים לסובב, ולהקרין ולחזק אנשים, גם בגלל שאני מסודר, אני יכול גם לסדר אחרים. בקיצור, עכשיו בגלל שאני מפוצץ, אז אתה מפסיד, הם מפסידים. אני כמובן מפסיד, אבל לא משנה, אבל כולם מפסידים, אתה מבין? אז לצורך העניין, שנה קצת התמונה. שהוא מתפלל, 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 לא זז, נשאר באותה בקטה. כשאתה מסתכל, אתה אומר, ריבונו של עולם, מה היה? איך הוא מסתדר לבקטה הזאת? אתה לא אותו שמח לבקטה שלו. כל פעוד שני, הוא מסתדר לבקטה שלו. בקטה עלובה, משהו כזה מוזר. שמח. זה או שהוא קרא לו משהו, לבקטה ביחד. או שהוא נהיה מלאך שלא משהו לא מובן, אתה מבין? הוא לא נהיה כזה מלאך. הוא אוכל עוגות כמונו, זה פה ימה. איך הוא מסתדר בבקתה? מה אתה לא יודע? שבגלל שהוא התפלל על הנקודה הזו ספציפית, ולכאורה נראה לך שהוא לא נושר, הוא קיבל דעת בדיוק בנקודה הזאת. נתנו לו דעת בנקודה הזאת, הוא לא מרגיש שום הבדל בין בקתה לבית רחב ידיים. אני זוכר את בבא סאלי, אנחנו גם בנתיבות, שבבא סאלי היה בתחילה גר בנקרא קרום זה בנתיבות בלוק 500, מי שמכיר. בלוק 500 זה שיקול, שער, שנבנה בתחילתו, שנבנתה נתיבות. והיו לו דירה מול דירה, ושם היה לו בשמם, כן, זה היה בשביל שמוביל מעט, מוביל לישיבה, היינו עוברים דרכו. זה היה שם הבית שהוא גר. וכן העבירו את בבא סאלי, למה שהם היו מכירים את הווילה הידועה שמוכרת, זה היה משהו כמה שנים לפני הפטירה שלו. כמדומני זה היה בתפשין למד, אולי תפשין מ, אני חושב שהוא עבר, תפשין מ, אולי הוא עבר לווילה הגדולה שלו. שם ספורות אחרי זה נפטר, כמה שנים אחרי כן. ובווילה המפוארת הזאת, מה היה לבבא סאלי שם? איזה חדרון. חדרון. וכי יעסיק אותו הדירה הקודמת, או הווילה המפוארת יעסיק אותו. זה מה שעניין אותו באמת איפה הוא גר, בחדר, בחדר שהיה לו בבלוק הזה או בדירה המפוארת, ממש עניין אותו. אלא מה? הוא היה דבוק בשם מדבר. אז זה דעת שאדם, שאדם מקבל, אז זה צדיקים שחי, חיים בדעת כזאת נפלאה, בכל המרחב. אדם שעוסק בתפילה על משהו מסוים, הוא יקבל את הדעת לנקודה הזאת המסוימת. או שהוא יבשע שם באופן מעשי, ואם לא, בינתיים עוד לא ניתנו את הישוע, ייתנו לו את הדעת הזאת. את הדעת הזאת של לקבל את הדברים בצורה נכונה, שזה שיסתכל עליו, הוא יתפלא איך אתה מסתדר, איך אתה רגוע. והוא יתהלך רגוע. רק מה הבעיה? הבעיה היא הבלבול מהפלפול. הפירוש. יש לו בלבול של פלפול. הרי אני אמנם מרגיש טוב, אבל איך אני נראה בעיני הסובב? הם הרי לא יודעים מה אני מרגיש. אז או שאני אסביר להם מה אני מרגיש, או שאני בבעיה. אז תבין, אל תתייחס, אתה לא חייב לאף אחד חשבון. אתה לא צריך להסברים כל הזמן. זה הרי מה שאחד הדברים מבלבלים את הבן אדם. איך מסתכלים עליו, איך אני נראה בעיני הסובב. הרי זה ודאי הרבה יותר קל להמתין לישועה אם היינו עלי בודד. הרבה יותר קל היה. אתה לא רואה את זה שכבר התקדם, אתה לא רואה את זה שהסתדר בחיים, אתה לא רואה את זה שיותר קל לו, אתה גם לא רואה שפחות טוב להם, אבל לא משנה, זה כבר לא, זה עוד עניין. כי זה סתם בעייתי, זה לא בפונקציה. הרי הם לא תורמים הרבה למצב רוח, הם סתם בעייתים, אתה מבין? אלה שלא מסודרים. מי כן מפריע לך? אלה שמתקדמים, מתקדמים וגם מספרים. תשמע, אני... תראה, בוא תראה. אתה תראה. אתה חושב לעצמך, אני לא הכי צדק, אבל זה לא, אני עובר אותו. אתה יודע מה, השם דבר משחרר לו ככה בקלות ואני תקוע. זה אחד דברים שפוצצים את הבן אדם. אתה לא מבין לקדוש ברוך הוא, אתה לא... אין לך איזה חשבון מסודר? יש אצלך כאלה שהם ככה, אתה משחרר להם בקלות ויש לך פוקר אותם דווקא? איך זה עובד אצלך העניין הזה? אז בשביל לצאת מהקליפה הזאת, היה הרבה יותר קל אם היינו עלי בודד. עלי בודד, אתה לא רואה אף אחד, סביבך, אתה עם המטרה שלך, מחכה למציא בעוד תפילה. אבל הקדוש ברוך הוא שם אותנו עם סובב, עם ביזיונות של סובב, עם עיניים שרואים אותך, עם עיניים שגם כן משדרים לך מה שאתה חושב שהם משדרים, אפילו אם זה לא נכון, אבל לפחות זה נראה לך שהם משדרים ככה. וזה גם בפונקציה, כל החשבון הזה. זה איסורים הדברים האלה. זה איסורים של הנפש. זה גם בחשבון אצל השם יתברך. גם שזה טיפשות לפעמים להיכנס לזה, אבל מה אפשר לעשות? אדם שנודע, אז זה נכנס, זה נקרא מדברים בסיפור המעשה. זה מחשבות שנכנסות, נכנסות מחשבות שמשגעות את הבן אדם ולוחצות אותו, ונו ונו, ולמה ככה זה נראה, אבל מתי? ומגיע הזמן המיוחל הקריטי הזה, המעניין, המסוים, ואז פעד חיקת השעה, וזהו זה. חוצץ, וזהו עד כאן. בפרט שהוא גם אומר לך איזה מילה. מתי אתה מתחתן? לא יודע מה להגיד. אתה לא חושב, בדי חושב חתן, אז למה אתה לא... כאילו שזה תלוי בו. אתה מתחיל להתרצה יותר, אני אלך לשידוכים, רק מה, אני אגיד לך, לא, לא. תפסיק להיות ברירן. תראו, הוא נהיה לך הרב יועץ, תמיד. הוא התחיל בשאלה, אבל בייעוצים. עוד מעט, גם תן לך הצעה קונקרטית בזו, נימר הסיפור. זה כל הבעיה. תגיד, איך אתה מסתדר בפרנסה? לא עובד? למה אתה לא עובד? למה יש לך הצעת עבודה בשביל? לא, אני סתם שואל. מה, אתה מפותר? איך אתה חיים? לא, יש לך איזה גמר לצאת, תרלס, מה אתה שואל? לא, אני שואל בכללי. הוא אומר, יש כאלה סטטיסטיקה אזורית, אוסף נתונים. אחרי זה הוא נבנה גם גרפים וזה... תגיד, איך אתה נכנס בגרף? זה היה... מי שלח אותך, תגיד, ידע כללי. מיסטר ידע כללי. עכשיו אני, הקורבן של הסטטיסטיקות שלו, מתברר שהוא לא יחידי. יש עוד כמה סטטיסטיקאים כאלו בשטח. שיש להם גם, אחרי כן הם מפענחים קצת את הפונקציות שלהם, יש להם הסתברות כמה אתה הולך להתחתן ולהתפרנס בחיים. הסטטיסטיקות שהם עושים. תשמע, נראה לי שאתה נתקע לך בחיים, נראה לי. איך אתה מבין את החיים הזאת? תשמע, אני... לא, תשמע, אני שואל זקן, אתה מבין? אני לא נולדתי היום. אני רואה אותך שאתה מתנהל, בקצב הזה אתה הולך להתקע כל החיים. מה אתה מציע לי? תשמע, תבוא אליי למשרד. בקיצור, האנשים האלו לא קולטים את הבעיה שלהם. מה אתה רוצה לזרוע? ייאוש בציבור? מאיפה אתה מגיע? לפעמים זה מגיע סתם מדאגה. מדאגה של בן משפחה שדואג, דואג. אבל הוא לא מתנהג נכון עם הדאגה שלו. הוא מלחיץ את השני, הוא לא מגרוש להם לב. צריך להסביר לו, זה... הדאגה שלך, לפעמים זה אמא שדואגת, מה עם השדוך של הבן או של הבת. וזה בהחלט צריכים לעורר, אבל השאלה באיזה צורה עושים את זה, כן? איפה אדם עובר לשינה, הוא כבר עשה כמה דברים שעשה, וזהו, יותר לא בשלב. שאני רוצים לנו כן איזה השתדלות. רוצים לנו איזה השתדלות. בני המשפחה הם חרדים לעניין, רק שלא תבינו שחור לבן, שמי ששואל על זה, ודאי כולו, ודאי ודאי סתרה אחת, כן? אלא, אם באמת אדם באמת מתוך הרצון שלו באמת לדאוג לעניין הזה, מה אני יכול לעזור, מה אני יכול לתרום, הוא שואל. אבל יש מקרים שהוא סתם שואל, ידע כללי. ושאתה מלחיץ את הבן אדם. מילא, לכל היותר מה שאדם צריך להבין מזה, מעוררים אותי משמיים, זה הכל, לא יותר מזה. מעוררים אותי משמיים. אל תיקח אותו בתור שליח של סטרה אחר, חב שלום. קח אותו בתור שליח לנתעורות משמיים. קח אותו בתור שליח, אופן לא יודע מה הוא עושה לפעמים. קח אותו בתור שליח. מה קורה הפרנסה? ריבונו של עולם, עזור לי הפרנסה. מה קורה משידוק? אני מבקש. קח אותו בתור שליח. ואז מצית את הנקודה הזאת. תמשיך הלאה. אבל הנקודה שלנו היא שוודאי אם היית עלי בודד, הרבה יותר קל לכאורה. אתה לא רואה שבחר כל מיני פונקציות, כל מיני אנשים, כל מיני מצבים. הרבה יותר קל. אבל הקדוש ברוך הוא שם אותנו בהשגחה פרטית מדוקדקת בדיוק במקום הזה הספציפי. עם האנשים האלה סובים סביבנו. כל הפרטים האלו. זה מאוד מושגח. על אחד אחד. וזה בנושאים הגשמיים של צורך רוחניות. מה שנקרא גשמיות זה רוחניות. יש גם תניין זה בצורך בעניינים רוחניים נטו. שאדם רוצה לפעמים דברים מסוימים ונתקע איתם. המנתן שמתעסק בעניין הזה של דחיקת השעה מגלה לנו שבעצם זה בכל המדרגות הבעיות קיימת. לא רק בעיות נמוכות שלנו עם רצונות להגיע להצלחה מסוימת, להישגים מסוימים כדי להראות השם בהחלטה בצורה מסודרת, אלא גם של צדיקים נוראים מיוחדים מאוד. יש את הבחינה הזאת של דחיקת שעה. צדיקים גדולים, וכאן בלכות זנה על החיים, המתן מונה, הולך ומונה את כל אבות העולם, איך שכל אחד בדקות, כמעט כולם. מה זה, מה התחיקת השעה של צדיקים בסדר גודל כזה? הפירוש כמעט כולם. מונה שם את שלמה המלך, ודוד המלך, ואת האדם הראשון, ואת אברהם אבינו שם מנה אדם אל קיר ונה קיר ושם, וכך וכן הלאה, עוד כמה אבות האומה. אבל אצלם זה עניין אחר לגמרי. זה לא עניין כמו אצלנו גשמיות לצורך רוחניות, אלא זה או האינטרס שלהם הפרטי, אבל לצורך רוחני הם מעלים אותו. אנחנו נבחים את האינטרס הפרטי שלנו כמו עניין של פרנסה, הם מעלים אותו לרוחניות, מבקשים מה שאין בה, שנוכל, אין לנו פרנסה, כבר לעבוד השם היא בה, שנוכל לתת צדקה, כאן לפרנס את הבית, כי יש שלם איזה הוצאות של סך הכל בית של עם ישראל, זה, יש שם הוצאות. יש שם הוצאות אחרי הכל. אז הוא מבקש משם לך לצורך זה. אז הוא מעושה מהאינטרס שלו גם כבוד שמיים. הצדיקים זה הכל כבוד שמיים. אם יש להם דחיקת שעה, זה רק הם לא מסוגלים לסבול שעדיין לא הגיע גאולה. הם לא יכולים לסבול את זה. כי הם רואים את הצער של השכינה, את הצער של כל עם ישראל. אם אנחנו שומעים בעיות של פלוני, אלמוני ועוד אחד ועוד אחד, אתה שומע לפעמים כאלה דברים, אתה כבר אומר, מה קורה כאן, עד מתי? הצדיק בסדר גודל כזה, שיש לו גם הרבה נשמות שנכללות בו, וכמה שהוא יותר צדיק גדול, ככה יותר נשמות נכללות בו. שאנו מלימך פעם אמר, בא אליו איזה יהודי, אמר לו, הרב אין לי פרנסה, תעזור לי. אז אומר מנהלך אמר, כן, הוא צודק, אני השם. למה? כי יוסף הוא המשביל. רצה לי שהוא הבחירת יסוד, שהכל יושב עובר דרכו. אני אומר מנהלך, ודוד את בתנותו, תלה את זה בו כביכול. כן, שמה? שהוא המשביל, הוא השיבר הראשי. כמובן שאם אדם לא היו לו פגמים, אז זה לא היה קורה. אבל הוא רצה להגיד, אני אומר מנהלך, תבינו, הצער הזה של היהודי הזה גם מרגיש אותו. הוא מרגיש הצער של כל אחד ואחד מעם ישראל. צדיק כזה, שבסדר גודל כזה, שנכללות בו כל כך הרבה נשמות, של כל נשמות ישראל, מרגיש הצער של כולם. זה דבר שאנחנו לא מסוגלים אפילו להכין אותו, להבין אותו, איך זה יכול להיות. עכשיו, בקלות תתפוצץ מזה. הצדיקים כאלו, הם רוצים מאוד מאוד כבר את הגאולה, מאוד רוצים כבר להביא משיח, מאוד. כמו שהכרנו צדיק אחד גדול, שבני המשפחה סיפרו עליו, פעם אחת הלך לירושלים, זה היה סיפור של, לא יודע, 15 שנה אחורה. הוא הלך לירושלים, היה בית מלון שם, והוא הסתכל בחלון, והוא ראה ירושלים חרבה. ירושלים חרבה זה לא קירות קירות, זה לא אבנים חרבות. זה השכינה, זה נשמות ישראל, זה צער, זה צער של כל מקום, כל בית שיש, עם כל אחד מהבעיות שלו. הכל נכלל בזה. הכל נכלל בזה שירושלים יהיה פה שנראית. את הצדיק התרגום, זה דבר אחד, אתם צריכים לתרגם, את הצדיק זה דבר אחד. ירושלים חרבה, והמציאות של צרות של עם ישראל זה דבר אחד. לא צריך תרגום, אתם צריכים לתרגם. מה זה שאתה רואה ירושלים חרבה? תרגם את זה, מה אפשר בזה? זה נשמות ישראל בצער גדול. אז הוא ראה את זה, הוא רצה פעולות מיידיות כדי להביא כבר את הגאולה. משהו דרסטי. לא יכול, הוא לא יכול, הוא לא מסוגל. אחרי כן בני המשפחה הסיפור שמצאו אותו שרוע בשירותים על הרצפה. זה גם היה נס כנראה. זאת אומרת, הוא נלחם עם מה שנלחם, זה היה דחיקת השעה. מצאו אותו בשירותים שרוע על הרצפה. נס שלא המקרא, המצב לא היה הרבה יותר חמור מזה. זאת אומרת, את הצדיקים, הבחינה של דחיקת שעה זה עניין אחר לגמרי, זה עם ישראל. זה לא העניין הפרטי שלהם, זה נשמות ישראל, הם לא יכולים להכיל את זה. ולפעמים זה מפוצץ אותם לראות כל כך הרבה צער, כל כך הרבה. הם רואים איך אדם עושה שטויות בברית ומאורס לעצמו. מאורס לעצמו, הוא לא יכול לראות דבר כזה. זה מה שהוא עושה בנפשו הדבר הזה. הם רואים שמשקיעים להביא את הגאולה, הם רואים זה עושה שטויות וזה עושה שטויות. רואים איך אדם פוגם בברית והורס לעצמו בידיים שלו. הם יודעים בדיוק מה התוצאות של זה. איך אדם עושה שטויות והורס לעצמו דברים. מה זה מוציא את זה רבת עליו? שאתה רואה את מזל, הורס לעצמו את כל המזל. הוא עוד מגרד את עצמו בשביל זה. הוא מוציא איזה מכשיר כזה שהוא הלוחץ שם ועושה לעצמו גירויים, ואחרי זה נכשל ונופל, מורש לעצמו את המזל ונתקע, וכל הצער הוא צער של השכינה. אז הוא מוציא כבר להעיף את זה בקרה אחת, וזהו נגמר הסיפור. אז מתי זה יימשך ככה? אנחנו רואים את זה באיזה מצב נמצאים צדיקים מיוסרים. כמה צדיקים כבר בצער גדול, בתי חולים, באיזה מצבים, השם מרחם, מה קורה פה? חוץ מכל מיני, כל יהודי ויהודיה שבצער ובמצוקה, זה הכל הכל צער של השכינה, זה הכל, זה לא דברים פשוטים. זה נראה כאילו הקדוש ברוך הוא כואב את הקשר של הכל ביחד. אז ודאי שצדיק שנכלל שם במקום הזה, זה נכלל בשמחה ובצער של הקדוש ברוך הוא. אז מרגיש שאתה לא בדיוק, צער כזה נוראי שהוא לא יכול. צריך להביא את הגאולה כבר, גמרנו, זהו. אבל מצד שני, מה יקרה? אם תבוא הגאולה לסיים בטרם עת, כמו שהיה לפני שנה וחצי הסיפור עם הרב ליבוביץ' עליו השלום. שהם נסו לאומן, והייתה גזרה נוראית. אז מה, אז רבנו התגלה אליו, בציון, עם בגדים לבנים. ואמר לו שיש גזרה קשה, הייתה גזרה קשה מאוד. הגזרה הייתה נוראית. צדיקים דיברו על הגזרה, ישבתו. והרב ליבוביץ' אמר, שואה לא תהיה פעמיים, לא תהיה שואה פעמיים. הוא היה בשואה ועבר אותה בצורה קשה מאוד השואה. הם פגעו בצורה כזאת קשה שהוא לא יכול להמיד תולדות. הם פגעו בצורה מאוד קשה. בצד אחד הם ראו אדם קדוש עליון, שבאו לטעות אותו, שם מרחם, בא אליהו לביא וחתך את זה. ושהם באו, רצו סוס דוער שיעלה עליו, סוס דוער, פרש, שהשקיעו אותו לעשות שם סוס דוער, יבוא עליו, ידרך עליו, ידרוך עליו, סוס דוער, פרש, מה שם המנאצים האלה, היו רשעים בנרמות שלא נתפסות בשכל. זה חיות שלו, זה לא, זה משהו יותר קשה מחיות בכלל זה היה. אז הם רצו שהוא ידער עליו וידרוך עליו וימוס אותו. אז הסוס דער הגיע אליו, נעצר, נעמד עם רגליים למעלה. הם ראו את זה, הם התבטלו. ובכל אופן ניסו לפגוע בו כמה שיכולים. אז הרב ליבוביץ' עליו שם שעבר כאלה דברים קשים בשואה, אמר, אין, הוא לא מוכן, לא תהיה שואה פעמיים. והייתה גזרה מאוד קשה שאי אפשר לדבר עליה, מה הפרטים שלה. ופתאום הגזרה נעלמה. ואיש לא ידע מה קרה. צדיקים בעצמם דיברו על זה שהגזרה נעלמה. אחרי כן שאנחנו נהיה באומן, זה היה שתיים לפני ראש שנה, אל תברן מפריע מה קרה פה בסיפור, איך נלמה הגזירה, איך נלמה הגזירה, סילוקה של צדיקים. אז מתברר שהוא ביקש ללכת כפרה על הסיפור הזה, כזה צדיק נוראי, ואז התבטלה את זה, אבל זה הוא לא גילה את זה. שהרב שטרן, שם ישמרו ויחייהו. הרב שטרן שליטה, שהוא שאל אותו איך הגזרה נעלמה, כך הוא סיפר לנו, שאל אותו איך הגזרה נעלמה. אז הוא אמר לו, אני לא מעורב בזה. כך, הוא, לא, הוא, הוא העלים את זה, אמר, אני לא מעורב בזה. זה מה שהוא אמר לו, אני לא מעורב בזה. הם הרגישו צדיקים שהגזרה נעלמה פתאום. הייתה גזרה קשה, אנשים דיווחו, דיווחו כל מיני דברים, בחלומות שהם חולמים, כל מיני דברים שזוועתיים. אם אדם חולם שניים, אבל זה מה עשת אנשים חולמים וצדיקים מעידים על כל מיני דברים, כן? ופתאום הכל משתתק ונעלם. אחרי כן שהוא נפטר פתאום באורח כזה פתאומי, כן? אז הבינו למפרע מה קרה בו הסיפור הזה. אז אנחנו פה בעיה, אנחנו צריכים להחמים בו, תבינו רבותיי. עכשיו שזה סיכום שאוהבים, צריכים פה הרבה הרבה תפילות, צריכים פה הרבה הרבה רחמים. אתה חושב שאתה מתפעל על הצדיקים האלה, אתם מתפעלים על עצמנו מתפעלים. הם מזמינים מסורים, כי הם רואים גזרות ומנסים לבטל אותם. אז אנחנו צריכים להתפעל, פעמים על רפואתם, פעמים על עצמנו בעצם. אנחנו בכלל לא נמצאים מצב פשוט, תבינו אבל אתה לא מצב פשוט בכלל. אני אומר את זה כי אנחנו היום, הלילה הוא מאוד מאוד חשוב הלילה הזה. גם אחד שלא נמצא אתנו בתיקון. כי יכול לעשות משהו, אחד יכול להגיד תיקון חצות, אחד יכול להגיד כל התהילים. זה בטוח שבמירון הלילה נמצאים המונים המונים במירון. זה רב שמעון יוחאי. כל הלילה, זה לילה של סיכום שאוהבים. לא מבעיה שמשך כל השבועות האלו האחרונים, אז כל ליל שישי היו שם הרבה, ציבור גדול מאוד, באמירת תהילים במשך הלילה. אז הלילה זה סיכום שאוהבים, שם המונים המונים במירון לרשב"י. אז גם אחד שלא יכול להגיע לרשב"י, במקום של הפינה שלו, הוא יכול להגיד כל התהילים. יכול להגיד תיקון חצות, יכול להגיד תיקוני הכללי כמה שיותר, יכול לומר חמים גם בהתבודדות שלו על עם ישראל, למד זכות. אנחנו הסברנו הרי את מה זה נקרא, שבוע שעבר, מה זה נקרא לימוד זכות, שהקדוש ברוך הוא לימד זכות על עם ישראל. הקדוש ברוך הוא בעצמו לימד זכות על עם ישראל. שיצאו ממצרים והיו צריכים, הים צריך להיקרא, לא, יש כתרוגים. אז היום מה היה הלכות שמעוני אמר? מדרש רבה כולם יודעים שהשר של מצרים כתרג, אבל הלכות שמעוני הגדיל לעשות דבר שהסמכם בעצמו גם כתרג. אמר, איך זה, איך אתה רוצה לעשות ישועה? עבדו עבודה זרה. עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא מקנה על זה. חרון אף בעל העולם של עבודה זרה. הקדוש ברוך הוא מקנה על עבודה זרה. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, איך אתה רוצה לדון אותם? וכי הם עבדו מרצונם, מדעתם עבדו עבודה זרה. אלא עבדו עבודה זרה כי דעתם הייתה מטורפת עליהם, מתוך בלבול הדעת הם עבדו עבודה זרה. זה הקדוש ברוך הוא לימד זכות עליהם. ואתה אדם שוגג כמזיד, אונס כרצון, ואז השר של ים שרצה להטביע את עם ישראל בגלל הכתרוג, הטביע את המצרים. ונהיה להם, הוא נהיה חמה על המצרים, ולעם ישראל נהיה חומה, מינם משמאלם. זאת אומרת, היה כתרוג מאוד גדול. זה הקדוש ברוך הוא בעצמו לימד זכות. אז בדור שלנו המבולבל, שאנשים לא יודעים מנפשם כלום, כלום לא יודעים. מבולבלים לחלוטין. הסדרה חצייה כאלה כלי משחית כאלו קשים, של אינטרנט וטובות כבדות. אתה רואה, עובד, עובד, משם שחק, עומד, משם, זה מומחיות, מוצאים שם, המכשיר הזה, התמה הזה, הקטן הזה, כן? עומד לך איזה משחק, איזה אומנות, איך אתה מוציא, מה הוא רואה שם? שם מרחם, עליי ועליו, ועל כולנו. באיזה אומנות, איזה אומנות. אמרת, אתה אומן, מה שאומן? אני התחלתי לדחות, ראיתי את זה, לא כל כך פשוט כל הסיפור הזה, אתה עולה מי, הוא עושה ררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר סטרח נותן גם כוחות, הלאה. תבינו מה הציעו פה, איזה כלי משחית הציעו פה. אין, מה יכול יותר מזה? מה יכול יותר מהדברים האלה, יותר מזה? אז זה תספר לקדוש ברוך הוא. מה המוציאות? איזה דבר זה? דבר קשה להפיל בחורים, להפיל נשמות מסכנות, לשרוף אותם, לשרוף נשמות. אחרי זה מסכן, כמה תיקונים יצטרך לעשות בשביל שהוא יתחיל להתרושש מאיפה הוא נפל, כמה תיקונים יצטרך לעשות בשביל זה. איזה רחמים הוא צריך היהודי הזה? כמה רחמים הוא צריך? אמרתי לו, דיברתי עם יהודי אחד רגע כזה, היום דיברתי איתו היום. ראיתו, תתתתת, אמרתי לו, תשמע חביבי, תקשיב טוב. אתה הורס לעצמך את כל העתיד שלך. אני לא יודע את ילדים יהיו לך. אמר לי, למה? אמר לו, כי את הנשמות הטובות, שרצו לתת לך כבר שרפת, אתה הזרקת את הכל עשית רעך. לא יודע מה נשאר לך שם, באוצר שייך לך. אתה לקחת מהאוצר הנשמות, עבר מצג ביעקב, כל מה ששייך לך, זרקת על עשית רעך. בפגפימי הברית שלך. מה שנשאר לך, לך תדע מה ישאו לך. אתה לא מבין מה עשית על זה. וחוץ מזה, הפרנסה שלך, והעצבים שנהיית עצבני, ותראה מה קורה איתך, תראה. אז הוא היה בברוכה, אמרת לו, תשמע, אני לא רוצה, אני לא בא כעת לבזות אותך, אני בא כעת מתוך כאב לדבר איתך, תבין, מתוך כאב אני מדבר. אז אני דיבר אליו יותר, שהוא הבין שאני מתוך כאב מדבר אליו, ולא כעת שאני בא כעת לבזות או להשפיל אותו. אני אומר, מתוך כאב אני אומר לך, תקשיב, תאמין לי, תבין. אבל הוא שבוי, שבוי. אמרת לו, רוץ מהר למקווה, רוץ מהר למקווה, תתחיל להגיד תיקון הכללי, תתחיל להושט את המצב. תבינו מה שעשית לך פה עושה, כושרת, 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 כושרת. ראיתם פעם איך זבוב, איך תופסים זבוב? הכביש יודע לתפוס יפה מאוד זבוב. הכביש תופס זבוב. איך הכביש תופס זבוב? הכביש הוא לא בטלן בכלל. אני רק איזה יצור מסכן, קופץ, קופץ. הוא לא בטלן. הוא רואה זבוב, הוא עושה לו תרגיל. הוא שלח לו קצת כזה פתרון קטן של קורי הכביש קטנים כאלה. אז הוא מתקרב, נראה לו מעניין. מתעניין, סקרן מקורות, הוא מתחיל. הוא עושה לו מסביב סיבוב קטן. הוא מרגיש שזה נעים כזה מסביב, זה נעים, קרי כזה, קרי ביטחון כזה. אז הוא, יש לו רגישויות. כי אני מרגיש את הקרי ביטחון של הקורים. מטסים עוד קצת, נראה, נרגיש. שחרר לו קצת. שחרר לו קצת, בואי, זה ממש נעים. קצת מנסה להתעומם, הוא רואה קשה קצת להתעומם, אבל מלמטה זה נוח. אומר לו, הכביש אומר, לא תדאג, אני אטוף לך גם מלמעלה. היה תעטף לו גם מלמעלה, אבל מה עשית לי? אני לא יכול לזוז, הוא אומר, בסדר, יש את זה, אל תדאג. תרגע. היה קצת תעטף אותו, הוא אומר, מה שחם פה? הוא אומר, אל תדאג, יש לך גם מזגן. תמשיך הלאה. הוא אומר, חם, חם, חם. הוא אומר, אל תדאג, עוד מעט תמות. בקיצור, סוגר אותו, סוגר אותו, סוגר, סע, גמר אותו. זה היה פרויקט מספר אחד. אז מי זה עזבו ומי זה הכביש, ריבון העולמי. יש לי סיפור, אז זה הכביש. איך הוא עובד עלינו? אז מה אנחנו עושים? מה נעשה? מה נעשה? נצעק לשם, נפנה לשם, ריבונו של עולם. כל הסיפור הזה, דחיקת השעה, כל המהלך הזה, יש לזה עוד הרבה ביאורים, ברוחניות, בגשמיות. הרבה פעמים אדם גם ברוחניות כבר, הוא גם צריך לשאול, ברוחניות גם כן. הוא מרגיש, הנה זה, הנה זה, הנה, הנה, הנה זה. והוא צריך זהירות רבה מאוד. וגם זה יש הרבה פירושים וביאורים בעניין הזה. אולי שיעור רבנים, אולי נמשיך בזה קצת בעניין הזה. אולי אחר שני שיעורים, אני יודע, זה עוד רב פירות, והרבה הרבה לדבר על זה. זה נמשיך בתיקון שלנו. ואנחנו נתפעל השם שיתקבלו התפילות של כולנו, כולנו יחד נתחזק, ולא יהיה לנצחיקת שעה, והתפילות שלנו יתקבלו של כולנו, ונפעל רחמים בשמיים, שיהיה רפואה שלמה לכל הצדיקים, ומורנו אליעזר בן יצחק רפואה שלמה, ומורנו יוסף שלום בן חי מוש רפואה שלמה, ומורנו יעקב חי בן מגלית רפואה שלמה, ומחמד שחר רפואה שלמה, ומורנו אברהם חי בן מסעודה רפואה שלמה, ולכל הצדיקים ולעם ישראל, ולכל עם ישראל בשורות טובות, ולכל המשמיה ורחמים פשוטים. מה אמרו שם? יוג'ין, 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 יוג'ין רפואה שלמה, וציפור עוד אדם גואר רפואה שלמה, איך? אופיר בטריקה רפואה שלמה. רפואה שלמה, רפואה בישראל, צורות טובות, וגם כולם פשוטים, זה השמיה, כמו שיתקל בין הימים.